בוקר טוב, נדב אלמוג, האדם שמי שאני מכיר, מכיר ויודע על סיפור ספקולטיבית יותר מכל אדם אחר בארץ, דוקטור נדב אלמוג, את הדוקטורט שלך עשיתי על הדבר הזה. אהלן.
כן.
לכבודך עתיתי חולצה לבנה, זה לא קורה הרבה. יש לי
וואלה.
אחת בארון. זו החולצת סיום קורס של הילד שלי, אז כאילו זה מדע בדיוני לגמרי שאני לובש, או פנטזיה שאני לובש לבן, מה פתאום?
אוקיי. זה רגיל לגמרי שאני לובש שחור.
כן, אני תמיד בשחור. אז איזה כיף להראות אותך כאן. אתה העברת גם אצלנו קורס ארוך שזכה לשבחים מטורפים לספרות ספקולטיבית, לקחת ולפתח ולתת לאנשים את יסודות הכתיבה. בז'אנר הספקולטיבי, אולי תספר לנו בהתחלה מה זה ז'אנר ספקולטיבי? מה זה הדבר הזה? מה זה שונה מסתם ספר?
אוקיי, קודם כל ספקולטיבי זה לא ממש ז'אנר, אם כבר זה ז'אנר מטריה, זה מונח מטריה, שתחתיו בעצם נכנסים כל הז'אנרים הספקולטיביים, כל מה שמערב ספקולציה. אם זה מדע בדיוני, אם זה פנטזיה, אם זה אימה, עכשיו כל הסוגים של האימה, כל הסוגים של הפנטזיה, כל הסוגים של המדע בדיוני, זה הכל בעצם נכנס תחת המטריה הזאת. ריאליזם מגי גם נכנס תחת הדברים האלה, רומן על טבעי גם נכנס תחת הדברים האלה.
פוסט אפוקליפטי.
מה זה?
פוסט אפוקליפטי.
כן.
סייבר, כל מה שלא קיים בעצם כרגע במציאות.
סייבר פאנק, סטים פאנק, ביו פאנק.
ביו פאנק, הזכרת לי משהו.
כן.
אוקיי, אז מה... אז מה ההבדל בין הז'אנר מטריה הזה לבין ספרים כאלה לבין ספרי דרמה רגילים? מבחינת הציפיות של הקוראים.
אני חושב שבמידה לא מבוטלת הציפייה של הקוראים שונה, והכוונה של הקוראים, של הכותבים, סליחה, גם שונה. כלומר, יש כאלה שקוראים בשביל לפגוש את החיים עצמם ולקבל איזשהו קתרזיס על כמה שהחיים קשים וכאלה, או סיפורי מלחמה, או אוטוביוגרפיות, כל מיני דברים כאלה. ספרות שואה, לא חסרים דברים.
ספרות רומנטית, קומדיות רומנטיות.
נכון. בדיוק, לא חסרים דברים. אחד מהדברים שמאפיינים מבחינתי את הז'אנרים הספקולטיביים זה ה-sense of wonder. הציפייה, ספר לי משהו שלא פגשתי, ספר לי משהו שלא ראיתי, ספר לי משהו שיותר גדול מהמציאות שבה אני חי, יותר קסום, יותר משוכלל, יכול להיות גם יותר מפחיד, יכול להיות יותר מסוכן, אבל כל מה שחורג מהמציאות היומיומית, ואם זה טכנולוגיה שלא קיימת, אם זה קסם, אם זה יצורים שלא קיימים במציאות, מפלצות שלא קיימות במציאות, לפעמים זה דווקא עניין סימבולי לדברים שכן קיימים במציאות, אבל דווקא השימוש באל-טבעי, כלומר זה לא רק קסם, לא רק טכנולוגיה, גם אל-טבעי, אז השימוש במה שלא טבעי, מה שחורג מהטבע, מאפשר לנו לדבר על נושאים שלא בהכרח היינו רוצים לדבר עליהם, או לא היינו מרשים לעצמנו לגעת בהם כל כך לעומק, אם היינו עושים את זה במציאות שלנו.
זה כמו שסטאר טרק טיפלה בנושאים חברתיים שאמריקה השמרנית לא הייתה מוכנה לשמוע עליהם בכלל. אבל ברגע שזה בא באיזשהו סוג של מה שנקרא מקום אחר, זמן אחר, כזה.
כן, ולא לחינם, במסע בין כוכבים, הסדרה המקורית, אז הייתה שחקנית שחורה, זיכרונה לברכה, הלכה לעולמה לא מזמן,
נכון.
והיה שחקן אסיאתי, שהיום הוא בעיקר אושיית...
אושיית גיי.
אושיית רשת, כן, גם אסיאתי, גם גיי, אז באמת ראינו שם, אז היה אישה על, על, על הסיפון, שחורה, אסיאתי, סקוטי, שגם הסקוטים והאירים יש להם מוניטין לא בדיוק מיינסטרימי. אז כמו שאמר ג'ין רוטנברג...
בחברה שאין בה דת?
כן. אז כמו שאמר ג'ין רוטנברג, מסע בין כוכבים זה לא מה שאני חושב שיהיה. מסע בין כוכבים זה מה שאני חושב שיהיה אם נעשה הכל נכון. אם נשכיל ליצור את זה.
היום זה גם האמירה הזאת מפעמת בלב של הכותבים, של המחברים של מדע בדיוני, הם מרגישים כמבשרי העתיד, כמבשרי משהו אחר?
כן ולא. כלומר, אני לא יודע, אולי אני מקדים פה יותר מאוחר, אבל מצד אחד, היום כן מרגישים הרבה יותר בטוחים לגעת בנושאים קשים, לגעת בנושאים כואבים, לגעת באזורים הרגישים של החברה. ומצד שני, אחת מהסיבות שמסע בין כוכבים מתקשה לשמר את הפופולריות שלה, היא לא רק בגלל שחלק מהטכנולוגיות שהוצגו אז כעתידיות כבר בעצם קיימות, אלא מכיוון שהחזון של מסע בין כוכבים הוא בסופו של דבר מאוד אופטימי. מאוד אופטימי, מאוד חיובי, מאוד קומביה. ואני מרגיש שבמידה לא מבוטלת כחברה, כתרבות אנושית מערבית לפחות, די איבדנו את האמון בחזון החיובי הזה.
זו נקודה מאוד מעניינת מה שאתה אומר, אני לא חשבתי על זה, באמת המדע הבדיוני הקלאסי היה מאוד מאוד אופטימי, כאילו ששנות אסימוב וחבריו והיינלין כולם כאילו דיברו על עולם חדש ומופלא ברמה אמיתית, והיום זה יותר דום אנד גלום, כאילו זה ברמה של גם למשל יצירות שהן קלאסיקה מודרנית כמו משחק של אנדר, זה דום אנד גלום לחלוטין, זה כאילו מלא ביקורת על העתיד, אנחנו כבר שם ואנחנו מכסחים את עצמנו.
כן.
כי הרעב וזה, אין יצירות אופטימיות? לא ממש, אה?
מלחמת הכוכבים עדיין ממשיך להיות פופולרי?
סטאר
בינתיים.
וורס זה, אתה יודע, זה לא באמת מדע בדיוני.
כן.
אם כי, כן, נכון, זה אופטימי, אבל זה אופטימי תמיד עם כוכבית. הם אף פעם לא ניצחון שלם שם.
תשמע, יכול להיות שיש לי בלקאוט, אבל אני מתקשה לחשוב על משהו מדע בדיוני רציני, אופטימי.
אנדי ויר, עם הייל מרי וזה, כאילו זה, הוא די מדע בדיוני קשה, סוג של זה,
כן.
ויש בו אופטימיות.
יש בו אופטימיות גם במה שהביא אותו לפרסום, את הכל מדהים. אז גם בזה יש מידה מסוימת של אופטימיות. מצד שני, אי אפשר להצביע על זה כמגמה.
כן. כן, זה גם לא גם אופטימיות מטורפת, זה לא איזשהו...
כן.
זה בעיקר
כן.
מאבקו של היחיד לצאת... אולי כן אופטימיות ברמה הזאת של היחיד יכול להציל את העולם.
לא.
לא?
לא. פה אתה כבר נכנס לקלישאת הגיבור, קלישאת הנבחר, שהאמריקאים מאוד אוהבים את זה, אבל קוראים, בעיקר קוראים, צופים הרבה פעמים מתחלפים. אתה יודע, מי שרואה את הסרט הזה לא בהכרח יהיה מי שיראה את הסרט הבא. צופים נוטים להתחלף, קוראים נשארים קוראים. ואני חושב שיש תנועה של קוראים הרחק מה...
מהאופטימיות.
לא בהכרח מהאופטימיות, אלא מהקלישאות הנושנות.
מהקלישאות הנושאות. יש תנועה אדירה לכיוון הפנטזי. כל סוגי הפנטזיה. אז זה בעצם,
נכון.
מה שהיה פעם הזרם היותר חלש,
כן.
היום הוא המיינסטרים לחלוטין. למה זה קרה?
קודם כל, זה משהו שרציתי להגיד לגבי אנדי ור והמדע בדיוני הקשה שלו. מדע בדיוני קשה היום הוא הרבה אחרי עידן הכסף והזהב שלו. הוא הרבה פחות פופולרי. פעם רוב המדע הבדיוני היה מדע בדיוני קשה, אופרות חלל וכאלה. היום, חוץ מצ'ארלס סטרוס, שכותב אופרות חלל, ועוד כמה מתי מעט שעדיין כותבים אופרות חלל ומדע בדיוני קשה, זה לא בשיאו, רחוק מזה. למרות שכמובן יש כאלה שעדיין מצליחים, תמיד יש יוצאים מן הכלל שמעידים על הכלל. או שלא מעידים על הכלל. זאת שאלה מצוינת. אני זוכר ב-2008, 2010, כשרק הקמתי את הספרייה הפנטסטית וכאלה.
ספרייה פנטסטית לקוראים, לצופים, זה האתר, יש אחד משני אתרים, נכון? האתר של נדב שעוסק ומסקר ונותן ברמה שבועית, נכון? לפעמים עדכונים כמעט יומיים.
נכון.
מה חדש, מה מעניין, מה שווה לקרוא, מה שווה לראות. אז
כן.
יהיה גם בשואו נוטס נכתוב את האתר. תחפשו בגוגל ספרייה פנטסטית, תגיעו.
כן, אבל העניין הוא לא פרסום עצמי זול. העניין הוא... שאחת מהסיבות שאני הקמתי את הספרייה הפנטסטית, וזה הספרייה הפנטסטית ולא ספריית המדע בדיוני, זה כי בזמנו, קודם כל גם מדע בדיוני וגם פנטזיה נחשבו, אתה יודע, לדברים המשונים האלה, של האנשים המשונים האלה, שבגיל 40 עדיין נמצאים במרתף של אימא, לא משנה שבבית, שבישראל הם מרתפים כל כך. אבל התפיסה הזאת של מין אנשים נפסדים בשוליים של החברה. אבל אם כבר, אז המדע הבדיוני היה מה שנחשב. והפנטזיה היה כזה הבן דוד החולמני שלו, שכן, יש גם כזה. אפילו, זה תמיד הפריע לי שבכל כנס ובכל זה, אז נגיד זה... האגודה הישראלית למדע בדיוני ולפנטזיה.
פנטזיה, ברור.
הכנס למדע בדיוני. הכנס
כן.
למדע בדיוני ולפנטזיה. בסדר.
כי בשנות ה-80 פנטזיה הייתה דרק. כתבו ספרי דרק לרוב. זה היה גנרי וזה היה מעצבן וזה לא היה... זה היה כאילו, הכל נראה אותו דבר.
אני לא חושב.
המגזין פנטזיה 2000 בעיקר עסק במדע בדיוני, בעיקר.
נכון.
היה שם גם, אבל בעיקר.
שזה היה מאוד משעשע שקראו לו פנטזיה 2000 והוא 99% עסק במדע בדיוני.
אני אגיד לך, 2000 דיבר על מדע בדיוני, אז זה נשמע רחוק.
כן.
Little did they know, לא רחוק ולא
כן.
בעיניים.
כן, little did they know ששנת 2000 תגיע בדיוק מתי שהיא הייתה אמורה לבוא.
כן, ויהיה באג שלא עושה שום דבר.
כן. למה הפנטזיה צמחה ועלתה כל כך? אני לא יודע, בטוח אין לזה תשובה פשוטה.
אולי כי המדע הבדיוני, כאילו המדע האמיתי, איכשהו טיפה משיג את המדע הבדיוני. כאילו מחשבים ועניינים, וואלה יש לנו, עכשיו בינה מלאכותית גם מוגבלת, יש לנו, כאילו טיסה אל החלל, טסנו, ראינו, הבנו שאנחנו יכולים להגיע עד מקום מסוים, הפסקנו להגיע מעבר לזה, מה שנקרא, אוקיי, שמנו דגל על הירח שמתפרק עכשיו. ויורד, כאילו, ומעבר לזה לא עשינו שום דבר.
תשמע, יש את אילון מאסק שמנסה להגיע למאדים, והבטיח שהוא יביא אותנו למאדים. יש לך קבוצה של מיליארדרים בעולם שכבר מחלקים ביניהם את המינרלים שהם יכרו מהאסטרואידים שעוברים במערכת השמש שלנו. יש דברים.
בדיוק. אז יש כבר
התנועה
מתחילים לכיוון.
התנועה המעניינת בזה הייתה המעבר מידיים ממשלתיות לידיים פרטיות. פעם בעבר ממשלת ארצות הברית התחרתה בהנהגה של ברית המועצות על מי יגיע ראשון לירח וכאלה. היום לא הרוסים ולא אמריקאים.
לא שם הם מתעסקים
חברה מסדרית.
כן, מתעסקים בדברים קטנים כאילו כאן, הצרות שלנו כאן בבית יותר גדולות. אגב, יש סדרה נהדרת באפל TV על מרוץ החלל, אבל הסדרה היא בדיונית.
כן.
שם הרוסים הקדימו.
כן.
ובגלל זה המרוץ ממשיך, מה שנקרא, ויש כבר בסיסים ועניינים, ופה זה לא, סדרה לא רעה בכלל, מדע בדיוני לחלוטין. היסטוריה אלטרנטיבית, מה שנקרא.
הייתה גם קומדיה מאוד מוצלחת, למרות שלמיטב ידיעתי הייתה לה רק עונה אחת בינתיים, Space Force, בעקבות טראמפ, שדיבר על זה שהוא הולך להקים את Space Force.
Space Force, טוב, בסדר. מה החדש היום בארצות הברית? מה רץ בעולם? מה המגמות?
קודם כל, פעם, כאילו יש מין, איך קוראים לזה, פנדולום.
מטולטלת.
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 כן, מטולטלת. אז פעם התייחסו לפנטזיה ולמדע בדיוני בתור תחום כזה של ילדים. ואז הגיעו כל הגדולים, כל השמות הגדולים, טולקין בפנטזיה, אסימוב והאורחים הגדולים של שנות ה-30, של המאה ה-20, שנות ה-40, ואמרו לא, פנטזיה ומדע בדיוני זה לא לילדים, זה למבוגרים, ולארי ניבן, ו...
היינליין וקלארק
והיינליין וקלארק וכל הגדולים האלה, והגיעו למצב שממשלת ארצות הברית גייסה סופרי מדע בדיוני בשביל, אתה יודע, לכוון את החזון וכן הלאה. ובמשך הרבה שנים, לא, אנחנו ילדים גדולים, אנחנו מבוגרים, אנחנו מבוגרים. ואז בשנות ה-90, המטוטלת התחילה להסתובב בחזרה, ונוצרה מגמה של חזרה לילדים ולנוער. והיום עיקר המדע בדיוני והפנטזיה שמוכרים, אבל מוכרים בגדול, זה יצירות ז'אנריות לילדים ולנוער, ויש גם יש גם לא מעט למבוגרים, גם, אבל אם אנחנו מדברים על הערבי מחר הגדולים, זה טקסטים יותר צעירים.
כל הדמדומים ומשחקי הרעב והרץ במבוך וכל הדברים האלה.
בדיוק.
היה דיון על זה, ואני יש לי, והתרעמו, כי קוראים את הספרים האלה גם אנשים מבוגרים מאוד.
בדיוק.
גם אנשים מבוגרים מאוד הם קוראים את זה, וזה, זאת אומרת, זה לא באמת לנוער, כלומר, זה לאנשים שאולי רוצים להרגיש, הם לא איבדו את הרוח הנעורים הזאת.
כן, זה בעצם, זה מגניב כי פעם היה רק ספרות מבוגרים כביכול, לפחות בכל מה שמדברים על ז'אנר. ואז היה ספרות ילדים וספרות מבוגרים, ואז נוצרה נישה נוספת, ספרות ילדים, ספרות ילדים, ספרות נוער וספרות מבוגרים. ואז נוצרה נישה נוספת, ספרות ילדים, ספרות נוער צעיר, ספרות נוער, ספרות מבוגרים. ועכשיו
הסיווג הוא לא בכלל על פי גיל עכשיו. אין כבר סיווג גילאי כמעט.
יש עכשיו נישה חדשה שנקראת אידולט.
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 אוקיי.
שזה לא ילדים מבוגרים, זה מבוגרים צעירים. זה כאילו מבוגרים ילדותיים.
מבוגרים ילדותיים.
לא במובן הרע של המילה. במובן שזה מבוגרים כמוני, דרך אגב, אני מודה בזה בגאווה. אני עשיתי את התואר שלי לא רק על פנטזיה, אלא על ספרות ילדים ונוער, כך שאני מאוד תומך בדברים האלה. אני חושב שזה ספרות נפלאה. אני מאוד נהנה לקרוא אותה גם בימינו אנו, ולקרוא אותה, ללמד עליה הכל. אבל אנחנו עדיין נאחזים בעניין הזה של הנעורים והילדות. אבל נגיד, יש לך דברים כמו הארי פוטר, מה לעשות, עדיין, שבעצם שינה כמו, זה היה צונאמי, לכל התחום הזה של הספרות פנטזיה.
התחיל בילדים.
התחיל בילדים,
הילדים
בדיוק.
גדלו.
לא רק. כבר בהתחלה, גם הילדים וגם ההורים שלהם קראו את אותם ספרים. גם הילדים וגם ההורים שלהם חיכו, אתה יודע, ב-12 בלילה, בחנויות ספרים, שיצא הספר הבא. גם הילדים וגם... גם הילדים
קרה?
וגם
מה
ההורים
הקסם
שלהם,
שם?
מה זה?
מה הקסם שם? איך זה קרה?
אני לא חושב שזה רק שם, אני חושב שזה גם אנחנו. אנחנו כחברה השתננו.
תסביר.
אתה יודע, אומרים שכשאתה ילד, אז אתה מאוד אוהב סיפורי אגדות ומעשיות וכאלה, ואז אתה מתבגר מזה, ואתה כאילו, לא, אני גדול, אני כבר גדול. ואז אתה מגיע באיזשהו שלב לגיל שבו אתה יכול לחזור חזרה אחורה, ואתה כבר מספיק מבוגר בשביל ליהנות בלי רגשות אשם ממה שנהנית ואהבת כילד. אני חושב שכחברה התבגרנו, 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 ראינו שהחיים זה לא רק בגרות, ראינו ש... האדולטינג חפור מדי, מדכא מדי, פסימי מדי וכאלה, וכחברה אני חושב החלטנו שאנחנו רוצים קצת יותר תמימות.
יש לי רעיון, מתחבר למה שאתה אמרת מקודם. היום ספרי הפנטזיה וגם המציאות האלטרנטיבית כלשהי, הם דום וגלום. הם, יש להם אלמנטים ביקורתיים מאוד מאוד חזקים, וספרות ילדים, כאילו, אני חושב שמה שמאפיין ספרות ילדים יותר מהכל זה הניסיון לחנך את הילדים. לתת להם איזשהו, רגע, רגע, שנייה, תעשה לי. לתת להם חוויה חיובית ולתת להם חוויות של העצמה. ניקח אפילו את ה... יש פנטזיה שעדיין מוגדרת ילדים, כל מיני פרסי ג'קסונים לאלה, הם לא עברו את מחסום המבוגרים. זה לא עבר את ה... זה...
מידל גרייד.
מה?
זה מידל גרייד.
מידל גרייד. הוא לא עבר את... אם נשווה את זה להארי פוטר, הארי פוטר, גם אדם בן 40, מבוגר לכל הדעות, יכול לקרוא וליהנות. פרסי ג'קסון,
כן.
לא באמת. מה ההבדל? הארי פוטר, ורואים את זה אגב גם בהתפתחות של הספרים, ככל שהכתיבה התבגרה והארי פוטר התבגר, הספרים נהיו קודרים ואפלים יותר ויותר.
ועבים יותר.
ועבים יותר, כן.
התחלנו מחוברת.
ועבים יותר. עכשיו ניקח את הספר שאני מאוד מאוד אוהב, סדרה שאני מאוד מאוד אוהב, לא רק אני, העולם כולו אהב, סוג שגם הכניס את הגוף ראשון הווה, נתן לזה דחיפה אדירה, וזה משחקי הרעב, אוקיי? נכון, סיפור התבגרות. כביכול סיפור התבגרות, אבל הוא לא לילדים. הוא ברמת המרושע בכמה שרע שם, בכמות החוויות השליליות, אין שם, הכל יש שם כולל, בסוף הלוסד לא יקלקל לאף אחד, וזה שכאילו, הספר הזה שובר את הלב, שובר את הלב. אז אני מחבר את זה למה שאתה אמרת מקודם, שהספרות הזאת הפכה להיות יותר עם תכנים למבוגרים, תכנים שיש עמם נואשות או חוסר תקווה ותכנים קשים מאוד, ולכן גם מבוגרים יכולים להתחבר אליהם. כאילו, כמו שאתה אמרת לי קודם, אדם מבוגר הוא מתבגר מעל סיפורי הילדות, מעל הפרסי ג'קסונים. אבל הוא לעולם לא יתגבר על זה, מעל משחקי הרעב, כי אין, אי אפשר להתבגר יותר מזה.
אני חושב שאיפשהו פה נוצר דיאלוג בין דורי. כי מצד אחד, כמבוגרים, אנחנו אומרים כאילו, אל תגדלו, זה מלכודת, don't grow up, it's a
trap. זה מלכודת, תחזרו.
כן. ואנחנו רוצים את את התמימות ותחושת הבית של הילדות, של מה שהיה לנו, או מה שאנחנו מדמיינים שהיה לנו, או מה שהיינו רוצים שהיה לנו.
אנחנו לא מקבלים את זה, אבל בספרים.
רק כשאנחנו ילדים, קל זה לא. רק כשאנחנו יוצאים מהילדות, אז אנחנו מסתכלים עליה אחורה ואומרים, לא, זה היה קל.
זה היה קל.
כן, אז אנחנו מתגעגעים אולי לאיזושהי ילדות שאפילו לא באמת הייתה, אבל אנחנו מתגעגעים לקונספט של הילדות, אנחנו מתגעגעים לקונספט של הבית, וכילדים, אל תשכח באיזה עידן אנחנו חיים. היום ילדים בני 10 מקבלים את הסמארטפון הראשון שלהם, וזה אם הם לא מקבלים אותו לפני זה.
כן, השני, זה השני.
כן, ומאותו רגע, אין לנו יותר שליטה במה שהם נחשפים אליו.
הם נחשפים לחומרים קשים.
הם נחשפים לחומרים קשים, הם נחשפים למציאות. היום הם לא צריכים ללכת לאבא ואמא ולשאול אותם, אבא, אמא, מה קרה? מה קרה בחדשות? מסתכלים בסמארטפון, רואים טוב מאוד מה קרה בחדשות, כל דברים שאנחנו כמבוגרים אולי לא היינו מעזים להסתכל. אז ילדים היום לא יקנו את התמימות הזאת, גם אם תנסה למכור להם אותה. הם כבר יודעים שזה לא נכון. ולכן, אם אתה היום, ולכן אני גם חושב שילדים מתחברים יותר להארי פוטר, כי בהארי פוטר הרוע הוא משמעותי, והוא הרבה יותר מציאותי. אם תרצה מהרוע בפרסי ג'קסון. הרוע בפרסי ג'קסון הוא כאילו עדיין, אני אשתלט על העולם, כאילו.
ואנו חבורת הילדים בכיתה ד', אנחנו ננצח אותך.
כן, ומה שאנחנו רואים בהארי פוטר, וולדמורט וכאלה, בסופו של דבר הוא פוליטיקאי.
כן. בסופו של דבר הוא פוליטיקאי, וגם זה ריקבון בתוך החברה, וכאילו שם, ואולי ספר המדע הבדיוני הקשה, המשפיע ביותר של העשורים האחרונים, וזה המשחק של אנדר.
בדיוק. בדיוק מה שרציתי להגיד.
שם כאילו זה לא לילדים, איזה ילדים, לא שום דבר, זה גם סיפור התבגרות.
נכון.
זה, וכמובן הסדרה של הצל שהיא יותר טובה, אבל זה גם שם סיפורי התבגרות מאוד קשוחים, מאוד קשים, והם יותר חכמים מספרים רגילים.
דרך אגב, אני חייב לציין שממש עכשיו יצא הספר האחרון בסדרת הצל.
הצל האחרון.
הצל האחרון, כן. הוצאת אופוס.
אופוס עושים עבודה טובה.
כן.
הם אוהבים את העניין הזה. אז רגע, התחלתי לשאול מקודם, מה החדש, מה הולך בעולם?
אוקיי, אז קודם כל אמרתי, יש את התנועה הזאת ואנחנו רואים את זה גם בקולנוע וגם בספרות. בסופו של דבר רבי המחר העצומים, הגדולים, הם לקהל יותר צעיר, או לקהל יותר צעיר בנפשו.
הם לקהל צעיר, אבל הגדולים גם רואים, זה בעצם מכפיל את הקהל.
נכון.
אבל זה לא צעיר כיתה ד'.
נכון.
זה צעיר י"ב.
כן ולא. זה גם הרבה מאוד מידל גרייד. אני למשל מאוד מאוד אוהב לקרוא ספרות מידל גרייד. יש בה משהו צבעוני ושנון וחכם ונפלא שלא מקבלים, לא מספרות נוער, ולא מספרות מבוגרים, ולפעמים אפילו לא מספרות ילדים. מצד אחד יש לך את התרקום, ומצד שני יש לך את הצבעוניות הזאת עדיין.
איזה למשל שכאילו להיטים היום בינלאומיים?
יש למשל את דרקונית עם לב של שוקולד, ילדה עם לב של דרקונית. יש לך את הוצאת עוץ שמאוד חזקה בספרי נוער צעיר וכאלה, שמה גילי בר הלל, שדרך אגב,
תרגמה את הארי פוטר,
שהפכה לפני כמה שנים לבעלת הוצאה, אז גם כן היא בוחרת ספרים יפהפיים. יש לך את כל עלילות ספיידר ווי, קולי בלק, כל הספרים של אולי בלק מהממים. יש לך גם ספרים של קסנדרה קלר, שהיא עושה שיתוף פעולה עם הולי בלק, כי קסנדרה קלר בעצמה כותבת לקהל יותר מבוגר, היא כותבת לנוער. יש לך את המורן של מיס פרגרין לילדים משונים, גם כן יפהפה, וגם כן משחק על הצד האפל. קיצור, יש הרבה.
יש גם את החיבור עם הצד הרומנטי.
מה זה?
יש את החיבור עם הצד הרומנטי עם ספרות הנשים, יש כמה סופרות אדירות בתחום שהן פנטזיה רומנטית, לא רומנטיקה בתוך בעולם פנטזיה, אלא פנטזיה שמשולבת בתוכו רומנטיקה.
כן, אני גם כן מאוד אוהב, זה חלק גדול ממה שאני קורא. וגם שום בושה לא נרשמה.
ספרים באלמה עושים את זה, האמת, איך קוראים לה? הוצאת ספרים באלמה.
דורית אמיר?
דורית אמיר.
כן.
דורית אמיר לקחה את הדבר הזה והתחברה למקום הזה ומוציאה רב מחר אחרי רב מחר כאן.
כן, באמת, מוציאה דברים מאוד מאוד יפים.
גם מצאה את לינזי ברוקר, אהובת נפשי, שהיא סופרת עצמאית אמריקאית. לינזי,
מי?
לינזי ברוקר,
אוקיי.
שהיא כותבת, היא כותבת פנטזיה שבתוכה יש רומנטיקה ונורא נורא קליל, נורא נורא הומוריסטי, מיועד לא לנוער בכלל, מיועד לקהל של משלב אוהבי רומנטיקה ואוהבי פנטזיה.
כן.
דברים מקסימים, כל דרקונים בשמי זה, והכל דרקונים היום.
נכון, נכון. אבל בוא נודה באמת משהו. זה לא במקרה שהיוצר של הארי פוטר זה יוצרת. זה לא במקרה שכאילו דיינה וויין ג'ונס, שקדמה לג'יי קיי רולינג בהרבה, גם כן אישה, ומי שכתבה את מרי פופינס גם אישה, ובכלל המון מהספרות לילדים ולנוער מיוצרת על ידי נשים. כי באופן כללי היסטורית ספרות ילדים ונוער נכתבה בעיקר על ידי נשים, ובימינו רוב התעשייה מאוכלסת על ידי נשים. כלומר, נשים כותבות את הספרים, נשים מייצרות את הספרים, נשים קונות את הספרים, ילדות קונות את הספרים, קוראות את הספרים, ואני ראיתי את זה הרבה גם במסגרת העבודה שלי בעריכה, שעיקר הלקוחות שלי היו נשים, וראיתי את זה גם בספרייה הפנטסטית, שרוב המתנדבים, רוב הסוקרים שלי היו סוקרות, רוב הקוראים שלי קוראות. זה נתון מאוד מאוד בולט, סטטיסטית.
אנחנו שני גברים לבנים ומזוקנים, אתה יותר. דווקא מדברים על זה, מעניין. למה נשים דווקא?
שאלה טובה. שאלה טובה. אולי כי פנטזיה ומדע בדיוני, יותר פנטזיה, פחות מדע בדיוני. מדע בדיוני נחשב בעיקר התחום של גברים, טכנולוגים וכאלה.
אבל גם פנטזיה היה כאילו מטולקין ועד מורקוק וזילזני, כאילו אנשים לא היו שם כמעט, הייתה אורסולה גווין ומי עוד? אז כאילו זה לא היה שם לפני 20-30 שנה.
פנטזיה הרבה יותר. תלך אחורה, מרי פופינס.
חשבתי שתגיד מרי שלי.
ברח לי השם שלה, אבל כן, גם מרי שלי. מרי שלי כותבת ספר
פרנקנשטיין.
הספקולטיבי הראשון, 1817-1818. אישה?
ואם זאת ג'ול ורן, אתה טוקי, אולי זה...
מה זה?
ואם זאת ג'ול ורן, פחות או יותר, וגם כן...
נכון, אבל מאז, אם אני אלך לספרייה שלי ואני אסתכל, רוב השמות הגדולים הם של נשים, הם לא של גברים. על כל סי.אס. לואיס אחד, יש לך 10 מרי מורטון, ויש לי בלקאוט, אז אני לא מצליח להיזכר.
או רובין הוב, ו... אוקיי, מעניין. יש לי איזושהי תיאוריה קטנה, אולי.
כאילו, ההוביט, 1937, אבל מרי פופינס, 1934. כאילו,
כן.
יותר מוקדם.
ויש איזושהי תיאוריה קטנה. נשים מאז ומתמיד היו מוחלשות. וגם היום. ולאנשים מוחלשים קל יותר ללכת למקום של פנטזיה ששם הם לא חייבים להיות מוחלשים.
אולי.
זה אולי, זה מוחלשים ולהתחבר לחלשים. כי גם בפנטזיה וגם במדע בדיוני, היסוד הזה של המאבק בין האינדיבידואל המוחלש לבין איזושהי מערכת שגדולה ממנו, זה היסוד של פנטזיה ומדע בדיוני. כמעט בכל סיפור, וזה לא קורה בספרות הרגילה, בספרות רגילה, אוקיי, ספרות היומיומית המשעממת, האפורה, כל הדרמות האלה, בסדר? וגם המתחים. זה תמיד סיפורו של אדם מוחלש מאוד שנאבק בכוחות שלכאורה אין לו שום סיכוי מראש, כאילו, תוותר, לך הביתה.
כן.
אין דרך. כמעט כל ספר פנטזיה. זה תמיד מישהו מוחלש מאוד 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 נגד משהו של, שלפחות בתחילת הספר לא סופר אותו ממטר, הוא עושה לו ככה, תעוף מפה פשפש.
כן, וזה מחזיר אותנו בעצם לתחילת השיחה שלנו, שמסורתית, גם הפנטזיה וגם המדע הבדיוני, הם ז'אנרים של האאוטסיידרים, של האוף מיינסטרים, של האוף המוזר, של האנדרדוג, כאילו, בעולם הגיקי, חנוני, יורמי שלי, שאני מאוד אוהב אותו, אתה יודע, טולקין הוא חצי אלוהים, אבל בעולם המיינסטרימי, מי הוא בכלל? לא יודעים מי הוא. רוב האנשים...
טולקין קצת הצליח להגיע ל...
מה זה?
טולקין הצליח לחצות את, את הזה, כי הוא היה באמת מאוד מאוד ראשון וגדול והגיע, וגם מה שנקרא, עשו סרטים טובים.
תשמע, אבל עד היום, תשמע, הסרטים הטובים יצאו בתחילת שנות ה-2000, מאז חלפו איזה 20 שנה, מה לעשות?
עוד רגע סדרה.
נכון. לא מדברים על...
לא מדברים על זה?
לא. על הסדרה שתהיה אפשר לדבר, על מה...
שתהיה, מה שהיה... כן.
על מה של אמזון אנחנו לא מדברים. אבל רוב האנשים שאני פוגש ברחוב וכאלה, ויוצא לי, אם יוצא לי להזכיר את טולקין, לא יודעים מי זה טולקין. לא יודעים. תופתע, לא יודעים. יש אפילו כאלה שלא יודעים מי זאת ג'יי קיי רולינג, למרות שרולינג הצליחה לפרוץ את כל החומות, למרות שהיום המוניטין שלה לדעתי בצדק ספג. כאילו, היום אי אפשר להזכיר את ג'יי קיי רולינג בלי להזכיר את זה שהיא גם עשתה הרבה נזקים לעצמה ולא רק לעצמה. אבל האנשים האלה, הגדולים האלה, בסופו של דבר הם גדולים בחברה שלנו, בפינה המאוד נישתית שלנו, של הפנטזיה והמדע הבדיוני. טרי פראצ'ט, אף אחד לא יודע מי הוא מחוץ למסגרות שלנו היום. כאילו, מישהו במסגרות שלנו לא יודע מי זה טרי פראצ'ט? בוודאי שיודעים, גם מי שלא קרא אותו יודע. ניל גיימן, מישהו בקהילות שלנו לא יודע מי זה, בוודאי שיודעים. מטר צעד מחוץ למסגרות שלנו, אין לאנשים מושג מי האנשים האלה. אז כאילו, זה תמיד הייתה אוכלוסיית שוליים, ותמיד יש איזשהו מומנטום לשני הכיוונים, שמצד אחד יש את אלה שרוצים שנהיה מיינסטרים, ונהיה מקובלים על ידי החברה, ומצד שני יש כאלה שאומרים, לא, ברגע שמשהו הופך למיינסטרים, אני, לא,
אני חושב
המקום שלי זה לא במיינסטרים.
אנחנו נמצאים, לפחות בעולם הערבי, באיזשהו עידן של דייברסיטי.
כן.
כבר הפסיק להיות מיינסטרים. זאת אומרת, ניקח אפילו את סטיבן קינג, שבעיניי לפחות גדול הסופרים. That's my opinion. והוא עד לפני כמה עשרות שנים, נגיד 20 שנה, הוא עדיין נחשב לסוג של ההוא שכותב ספרי אימה.
כן.
הוא היה מאוד בספקולטיבי, אבל כמות, אפשר לראות את זה. בעיניי המיינסטרים הופך להיות סיפור ספקולטיבי, ואתה יודע איך אני רואה את זה? אני רואה את זה בהפקות לטלוויזיה. כשמישהו
לא
קונה אותך, אז ומישהו שם, משקיב צ'ק של כך וכך מאות מיליוני דולרים, זה אומר משהו. היום הפקות הטלוויזיה היקרות ביותר והסדרות הנצפות ביותר הן סדרות ספקולטיביות.
זה לא חדש, זה תמיד היה ככה.
לא יודע אם זה תמיד היה ככה. לא יודע אם זה תמיד היה ככה.
פנטזיה ומדע בדיוני מצטלמים היטב. פנטזיה ומדע בדיוני, לוקחים גם את הקולנוע קדימה. בסופו של דבר, השוברי קופות היסטורית, זה לא הסרטים האירופאים של ה...
ולכן אני טוען שזה נהיה מיינסטרים. משחקי Game of Thrones, סדרה הנצפית ביותר, המשפיעה ביותר, הגדולה ביותר של כל הזמנים, סדרה שהפכה לבון טון תרבותי, נהייתה המיינסטרים של המיינסטרים.
על כל 5 העונות שלה?
אני ראיתי עד הסוף ואני סלחתי לה על חולשות. ולפני זה אבודים, סלחתי על חולשות, שזה גם סדרה ספקולטיבית לחלוטין. אני טוען שדווקא, לפחות בעולם, המיינסטרים, אני לא מדבר בכלל על DC יוניברס ועל האח היותר מצליח שלו. אני לא מדבר על הנוקמים, אני לא מדבר על גיבורי על. אנחנו רואים שמבחינת צריכה תרבותית, המיינסטרים זה יצירות ספקולטיביות. הארי פוטר לצורך העניין, קרב מחר מטורף. לכן אני חושב שמשהו מתהפך בדבר הזה. לא בישראל, עדיין.
אני לא חושב שמשהו מתהפך. זה מחזיר אותנו לשאלה שלך. אם דברים כמו מלחמת הכוכבים והארי פוטר ומשחקי הרעב וכאלה ומשחקי הכס מצאו את דרכם למיינסטרים, אז היום הדברים שהולכים בספרות פנטזיה ומדע בדיוני הם הרבה יותר מעניינים. כלומר, המקום שכבר הפך להיות מיינסטרים הוא המקום שבו הספרות כבר די השאירה מאחוריה ומשיכה הלאה.
אז יאללה, אז אני שואל אותך, מה המקום היום בספרות?
יפה. אז היום, כמו שהתחלתי כבר להגיד, יש תנועה הרחק מאמריקניזציה
אנגלו-סקסיזציה.
כן, של הז'אנרים האלה. היום יש הדייברסיטי הרבה יותר חזק, הפנטזיה והמדע בדיוני הבועטים, אלה שזוכים בהוגו וזוכים בנבולה וכאלה, הם לא אלה שעושים עליהם סרטים בהוליווד, עושים עליהם סדרות בנטפליקס. זה
אולי עוד יעשו, נטפליקס
זה אולי עוד יגיע, אבל
זה יגיע, לוקח לזה זמן. נטפליקס, הסדרה שמצליחה היום בנטפליקס בתחום הזה, זה כמובן של
Shadow and Bone?
לא, נו, הרוסים, נו, הרוסים, שכתבה הישראלית לשעבר.
צל ועצם, נו.
צל ועצם, כן, Shadow and Bone, כן. שלי ברדוגו. ושם זה שונה לגמרי, זה כן מדבר, אין שם אמריקאים. אין שם אמריקאים, יש רוסים. יש רוסים ויש סינים ויש כאלה. הם כמובן לא,
העניין הוא ששוב, הקולנוע והטלוויזיה הם כמו השובל של השביט.
כן, הם לוקחים את מה שמצליח ומתרגמים.
בדיוק. אבל המקום שלנו עכשיו, אז קודם כל, זה פחות חייזרים בשמי מנהטן, ודרקונים בלא יודע מה, בשיקגו,
ובלונדון.
מה זה?
ובלונדון, והרציף רכבת בלונדון.
נכון. אז זה פחות הדברים האלה. והיום יש תנועה נפלאה, שאני מאוד מאוד נהנה ממנה, כמו שאמרת, Shadow and Bone, שלוקח מהתרבות הסלאבית, לא בהכרח הרוסית, הסלאבית, כאילו של כל,
כן.
של כל האזור הזה, וזה נפלא. ויש לך את, בארצות הברית, את N.K. Jemisin, עם The City We Became, והעונה החמישית, שגם תורגם ויצא לעברית, שהיא בעצם כן ספרות אמריקאית, אבל ספרות אמריקאית שחורה, ונותן, וזה לא רק שחורים ולבנים. בתוך השחורים יש כל כך הרבה סוגים. אנשים שחורים מגיעים מכל כך הרבה מקומות בעולם. אז אין לך יותר את את האיש השחור מחמד הייצוגי הזה שנועד להיות שם. לא, יש לך מכל העולם. יש לך בקושי דמונות לבנות, וזה נפלא, וזה מתקבל, וזה מצליח, וזה מעניין, וזה ספרות טובה. זה לא מס שפתיים. כן? זה לא מס שפתיים, הנה, אנחנו שוויונים. לא, זה דברים שנכתבים על ידי האנשים שמגיעים מהעולם הזה. NK ג'יימיסין היא שחורה. והיום למשל אני לא יודע כמה הארי פוטר היה מצליח בהתחשב בזה שאין בו כמעט ייצוג לאוכלוסיות שונות. אין, אוקיי? בו אין. בשורה התחתונה אין.
נכתב לפני 30 שנה ואז לא היה את העניין.
נכון. אז היום יש את העניין הזה הרבה יותר. ואפילו הדמויות דרקונית עם לב של שוקולד וילדה עם לב של דרקונית, הם לא דמויות לבנות, אז יש הרבה יותר. ומשהו שריק רדן, היוצר של פרסי ג'קסון וכל הסדרות שנגזרות מזה, השכיל לעשות, זה שהוא הבין שיש בעולם הזה אנשים שהם לא לבנים, יש בעולם הזה אנשים שהם לא מערבים, שהם לא נוצרים, יש מוסלמים, יש יהודים, יש דברים אחרים. והיום מה שהוא עושה, הוא בכלל לא כותב בעצמו, הוא נותן לאנשים מהתרבויות האלה לכתוב את הספרים האלה, כדי לא לעשות ניכוס תרבותי. אז יש לך...
ספר איך הוא עושה את זה, איך הולך התהליך שלו?
הוא מגייס כותבים, הוא גייס איזה מישהו קוריאני בשביל לכתוב פרסי ג'קסון קוריאני, וברח לי השם שלה, אני נורא מצטער, שגם זוכה להצלחה בעברית בשביל לעשות נוסח פרסי ג'קסון הודי, ויש אותו הדבר מישהו או מישהי שהוא גייס בשביל לעשות נוסח פרסי ג'קסון דרום אמריקאי. כלומר, הוא נותן לאנשים שזה התרבויות שלהם לכתוב על התרבות שלהם.
הם בונים כאילו ביחד עלילה, ואז יש... איך הולך התהליך שם?
זה כאילו פרסי ג'קסון, לא פרסי, זה כאילו ריק רדן מארח. ריק רדן העורך. זה כאילו ריק רדן מספק את המטריה שלו שהוא יצר, אבל הספרים עצמם נוצרים על ידי אנשים ששייכים לתרבויות האלה. ויש לך נגיד את הגולם והג'יני.
אוי, כן, אוקיי.
אוקיי?
לא, אתה חיברת לי את זה לקמיה מסמרקן, של, שהוא, טוב, זה אהוב גדול.
כמעט יש לי את השם שלו.
מה, של...
ג'ונתן טראוב.
ג'ונתן, כן.
ג'ונתן טראוב, שדרך אגב, יש לו עכשיו סדרה... בנטפליקס.
או, איזה?
Lockwood and Shoe, Lockwood and Co.
אני צריך לראות.
כן.
כל כך התאהבתי בקמיה מסמרקן ושני ספרי ההמשך. זה פשוט ספרים שבעיניי קראו אותי מצחוק, ולא כל כך קל לקרוא אותי מצחוק. קל לגרום לי לבכות, אבל לצחוק? ניסו. קרא אותי מצחוק, קרא אותי מצחוק. כל כך חכם, כל כך חכם. אז אתה אומר, התחברות לאותנטיות היום וכתיבת דמויות שהן לא...
נכון.
שהן לא מה שהיו. כאילו,
נכון.
גם קוראי ספרות ספקולטיבית, בניגוד לקוראי דרמה, נקרא לזה ארץ ישראלית מצויה, או דרמה אנושית רגילה בימינו, הם לא מסוגלים לסבול את ה-more of the same. לא בא להם, כי מראש הם באים לחפש חדש.
נכון. בגלל זה, זה אחד מהדברים שאני מעביר לכל הלקוחות שלי, לקוחות עריכה, וזה משהו שאני גם מעביר לסטודנטים שלי כשאני מלמד. אל תנסו להיות אמריקאים, אל תנסו להיות בריטים. אחד, אתם לא, שתיים, אתם לא יכולים, ושלוש, גם ככה אתם מנסים לקפוץ על הרכבת אחרי שהיא כבר יצאה מהתחנה. כאילו, העולם כבר לא שם. כן, עדיין יש דברים כאלה שמצליחים, אבל העולם
לא,
המשיך משם.
איזה דברים כאלה מצליחים? איזה ספר גנרי, כי אתה יודע, אנחנו, שנינו, בינינו, הכרנו הרבה יוצרים ישראלים שכן רוצים לכתוב ספרות ספקולטיבית, וזה הרבה פעמים חוזר לנוסחאות הטולקינאיות המוכרות מאוד בשימוש באותם דמויות, זה סוג של פנפיק של זה, וזה מה שקרה בפנטזיה בשנות ה-80, כאילו הכל היה פנפיק של טולקין, וזה עדיין פנפיק של טולקין כיום.
יפה. עכשיו, דרך אגב, יש ספר המשך לג'יני והגולם, The Hidden City נראה לי, קוראים לו. אז זה משהו שאני אישית גם כן רוצה להגיע לקרוא, אבל שים לב מה קורה פה. הגולם והג'יני. זה ספר פנטזיה?
כן.
ספר פנטזיה, נכון? יש בו דרקונים?
בוא אתן את המשנה שלך.
אוקיי, תגיע לפואנטה, סבבה, אני מגיע לפואנטה.
הנקודה שאין בו דברים, הוא לא שואב ממקומות אחרים שכבר היו.
נכון, נכון. אתה מבין? יש לך פה ספר פנטזיה ששואב מהמסורת היהודית ושואב מהמסורת של ערב, כאילו ג'יני.
כן, כן, כן.
גולם זה מהמסורת היהודית. והוא לא מנסה לשחק על אותן נוסחאות של פנטזיה נוסחתית, אוקיי? אין לך שם אלפים, אין לך שם גמדים, אין לך שם גנב, לוחם, דרקון, וכאילו זה לא זה. יוצרים פה משהו חדש.
לעומת זאת הדרקונית והשוקולד, אבל זה לילדים, וילדים אולי כן רוצים את ה... לא?
נכון, וגם אז, אבל זה לא דרקונית רגילה. זה דרקונית שרוצה שוקולד.
כן, כן.
זה, זה, זה אחר, והיא מתחברת עם ילדה שהיא גם לא ילדה לבנה, אז כאילו, אז גם כן זה אחרת, אבל זה העניין, שבימינו מה שהולך זה פנטזיה ומדע בדיוני חדשים, והם חדשים כי הם שואבים לא בכך ממסורות חדשות, אלא בגלל שהם נותנים הנחחה לאוכלוסיות שלא הייתה להם הנחחה בעבר, ולתרבויות שלא הייתה להם הנחחה בעבר. ומכיוון שהמקורות ההשראה הם שונים, אז גם התוצאה היא שונה.
איפה היית שם את הסופר שהפך לז'אנר את ברנדון סנדרסון? בתוך המשוואה, בתוך המערכת הקואורדינטות הזאת.
הוא סוג של היוצא מן הכלל שלא מעיד על הכלל, כי הוא הכי נוסחתי, הכי פנטזיה, אפית, לא לחינם, הוא המשיך את...
אבל הוא לא דומה לשום דבר שהיה בעבר.
לא לחינם, בוודאי שכן, לא לחינם הוא המשיך את רוברט ג'ורדן, וסיים את הסדרה שלו.
כן, טוב, הוא פן של רוברט ג'ורדן בעיניי ייצג את המעבר בין הפנטזיה הטולקינאית לבין משהו שהוא חדש לגמרי.
כן, רק
נגיד... התחיל עם טרולוקים וכאלה, שזה מה זה טרולוקים, לא טרול ששמו לו אוק בסוף, אבל זה אותו דבר, אבל הוא הלך למקומות אחרים, לנשים נגד גברים, לרע שהוא לא רע מוחלט, בסוף הוא כן רע מוחלט, אבל היפוכים ועניינים וזה. ואצל סנדרסון, אגב, אין דמויות בעצם שהם אין שום זכר טולקיני, שום דבר, לא קשור.
לא, אני לא מסכים עם זה.
אוקיי, מה כן? מה שאני קראתי לא היה.
אני חושב ש... אני גם ליוויתי איזושהי תלמידה שעשתה עבודה נפלאה על אישהות בפנטזיה, ואז ראינו יחד, עשינו את המסע משר הטבעות למחזור קישור הזמן של רוברט ג'ורדן, וממחזור קישור הזמן של רוברט ג'ורדן לערפילאים של ברנדון סנדרסון.
אוקיי. במייסבורן יש גזע של עבדים שהם שחורים, שהם כאילו סוג של השחורים. זאת אומרת...
אז הסיבה שאני אומר שאתה לא יכול לנתק את ברנדון סנדרסון מטולקין, כי כאילו רוברט ג'ורדן היה הגלגול של טולקין, וברנדון סנדרסון הוא הגלגול של, לא גלגול במובן של גלגול נשמות, כן? לא, אלא במובן של ההתקדמות הישירה מבחינה ז'אנרית. אז כאילו רוברט ג'ורדן כתב טולקין של תקופתו, וברנדון סנדרסון כותב טולקין של תקופתנו. זה כאילו, אבל אנחנו עדיין באותו ז'אנר, אנחנו עדיין באותו תת ז'אנר.
של פנטזיה אפית.
כן.
כן.
אתה גם רואה את זה בעובי של ספרים.
לא, לא, ברור, אבל זה לא משנה. אני לא חושב שהוא כותב, אני חושב שהוא פשוט... הוא פולט את זה באיזושהי דרך מסוימת ביולוגית, אני לא יודע, זה לא הגיוני. לדעתי הוא בכלל דמות של מדע בדיוני שהוא פשוט שכפל את עצמו, ויש כמה כאלה, כמה כאלה נמצאים והם כותבים במקביל, אבל מבחינת כמות זה, אני לא רואה אותו.
שישיל אחד למרטין, לג'ורג' מרטין, ואחד לפטריק קרוספוס.
כן, אני לא יודע מה עם פטריק, אבל מרטין נראה לי אמר, די, זה תעשו לי טובה. טוב, גם אין טעם לכתוב את מה שכבר צולם. זה כאילו, תודה רבה.
כן.
אבל אני חושב שסנדרסון כן, הוא מורמוני, נתחיל בזה.
כן.
ויש אצלו בספרים התעסקות אדירה בדייברסיטי. אדירה.
ועדיין אנחנו באותו מקום מאוד אנגלו-סקסי. אתה לא יכול להשוות את הקול של ברנדון סנדרסון לקולות שמגיעים מג'מייקה ומגיעים מ...
נכון, אבל תשמע, הוא אותנטי לעצמו. זה לא אומר שהכתיבה הלבנה הולכת לפח, לא, היא פשוט...
לא.
ועדיין הכתיבה שלו היא לבנה, אבל הדייברסיטי שבתוכה הוא מופלא, גם ברמה של הגזעים האנושיים.
בוא נשים משהו על השולחן. בקולנוע בהוליווד היום מדברים על כל העניין של ה-woke, שלהיות לבן זה רע, אני לא חושב שלהיות לבן זה רע. אני לא חושב שלהיות גבר לבן מערבי בגיל העמידה זה דבר לא טוב. אני חושב שיש הרבה דברים נוספים לא פחות טובים, שגם הרבה יותר מעניין לקרוא, כי הם חדשים לי. ולא רק לי.
נכון, ואנחנו מחפשים את החידוש, והם מבטאים גם הרבה, גם כתיבת פנטזיה, ומדע בדיוני, ופוסט-אפוקליפטי, וכל הדברים האלה מבטאים... כל הקטע של הסופר הירו, שזה בעצם האלים, האלים של פעם, זאוס וחבר'ה, יאללה, הנה אנחנו שמה, זה האלים החדשים, אבל הכתיבה היא כן מבטאת, למרות שהיא, זה גם מה שאני מלמד, למרות שאתה עוסק בעולם שלא קיים, בדמויות שלא קיימות, באנשים שאין אפשרות ולפעמים הם לא אנושיים בכלל, אתה עדיין מבטא את עצמך, אתה עדיין מביא אותך לתוך הכתיבה. וכשיש מישהו עם רקע קוריאני, או רקע יפני, או רקע אינדונזי, או כל רקע, אם הוא יביא את עצמו לתוך הכתיבה, את האותנטיות שלו, אז היא תהיה יותר טובה.
כן.
פשוט זה יהיה יותר טוב.
תראה גם את הפתיחה של האנימה והמנגה.
כן. זה אפשר, האם ישראלי יכול לכתוב אנימה כמו שצריך או מנגה? שאלה גדולה מאוד, אנחנו לא נמצאים בתרבות הזאת, אנחנו לא יונקים את מה שגרם לתרבות הזאת להתפתח.
יפה. ולכן, מה שאני אומר ללקוחות ולתלמידים שלי, תשתמשו במה ששלכם.
תהיו יהודים.
מה זה?
תהיו יהודים.
כאילו יהודים, אבל יש כאילו אנחנו מגיעים מאזור מסוים, יש לנו חינוך מסוים, אנחנו גדלנו על אתוס מסוים. זה לא אומר שאם אנחנו כותבים על על האתוס הזה, אנחנו חייבים לאהוב אותו. כאמור, רק הרגע אמרת, פנטזיה ומדע בדיוני הרבה פעמים הם מאוד ביקורתיים כלפי הקרקע שמהם הם צמחו. אין שום בעיה להיות ביקורתיים, אבל להיות אותנטיים.
כן. יש את הסופר הישראלי, סופר המדע הישראלי הכי מצליח בעולם, שגר בבריטניה בכלל וכותב באנגלית, ששארתי את שמו כמובן.
לוי תדהר.
לוי תדהר. הוא כותב מאוד ישראלי סוג של,
כן.
כולל ספר מצליח על התחנה המרכזית.
כן.
הייתי יורד בתחנה הישנה והיא הייתה לי... הוא לקח את האותנטיות הזאת שלו, את מה שהוא גדל עליו, ולקח את זה לעולמות האישיים שלו.
נכון.
וזה אולי מצליח, כאילו בין השאר.
זכה בפרס הפנטזיה העולמי לפני כמה שנים, ועקף, באותה שנה שהוא התחרה על פרס הפנטזיה העולמי, הוא עקף את סטפן קינג ועוד
כן.
סופרים אחרים.
כן, זה בסדר, מותר. סטפן
נכון.
קינג מותר בכמה שנים, זה גם מה שנקרא, אבל הוא קול רענן. הוא כותב שונה, חייב להגיד, אני לא הכי מת על הכתיבה שלו, אבל זה עניין אישי.
אני גם הבנתי שהוא די השאיר מאחוריו, לפחות לעת עתה, את הספרות הז'אנרית.
אוקיי, לא, פחות מכיר, אני מה שקראתי פחות אהבתי, אבל זה ממש עניין אישי, עובדתית הוא הצליח, עובדתית הוא נחשב לזה, והוא עשה את זה מתוך האותנטיות.
נכון.
מתוך האותנטיות. מה אתה, בוא ניתן כמה עצות לסופרים צעירים, סופרות צעירות, הרוב זה נשים, אנחנו יודעים, שרוצים לכתוב, קוראים ספקולטיבי, אוהבים ספקולטיבי, רוצים לכתוב את מה שהם אוהבים. אני תמיד רואה את הבעיה הזאת, אתם רוצים לכתוב את מה שאתם אוהבים ואתם כותבים פאנפיק על מה שאתם אוהבים. מה הייתה נותן להם איזה 3, 4, 5 עצות שינחו אותם, סוג של מגדלור.
קודם כל, כדי שנעשה את זה בצורה יעילה, כמה זמן יש לי לעשות את זה?
5 דקות, אנחנו כבר מדברים הרבה. חמש.
כן. אוקיי, אז נראה בחמש דקות. אז קודם כל, כמו שאמרתי, ועל התובנה הזאת אני חייב לתת קרדיט לנועם מנהיים, עורכת וסופרת בפני עצמה. לכתוב מקורי, לכתוב מקומי, לכתוב מה שמכירים. לא לכתוב על עליות גג ועל מרתפים ועל גראז', כי לנו יש חניה ובוידם.
כבר אין בוידם.
כן.
יש מחסה בחניה.
כן, אז לא לכתוב על מה שלא מכירים, לא לנסות להיות ג'ק וג'יל, אמריקאים או אנגלים. חוץ מזה, לתת נראות לאוכלוסיות שוליים, למיעוטים, לכל מיני דברים, להיות אמיצים, אתה יודע מה? להיות אמיצים. לתת מקום גם לכאלה שלא נראו בעבר. לזכור שבעולם שלנו לא כולם לבנים, לא כולם גברים, לא כולם סטרייטים, לא כולם נוירוטיפיקליים, העולם, המציאות, הרבה יותר מגוונת מזה. אז לזכור את הדברים האלה ולהשתמש בהם. או לפחות לא להתבייש להנכיח אותם.
אפשר אולי לתת, בעיניי, דיברת על נוירוטיפיקלים, בעיניי זה לא יש גם תנו להם את הפה, אני חושב שזה אחרת. יש יתרון בלכתוב על הלא רגיל.
נכון.
יתרון.
נכון, אבל אני אגיד לך למה אני נמנע מלהגיד את זה, כי אני לא רוצה מס שפתיים, ואני לא רוצה לעשות מסחור של מיעוטים וזה. לא לעשות את זה בשביל להצליח ולכתוב ולא יודע מה, להיות הברנדון סנדרסון הבא. לא בשביל זה. אלא פשוט להעז ולכתוב כתיבה ז'אנרית אותנטית ובועטת. מהמקום הזה.
כשאתה אומר אותנטי, למה אתה מתכוון?
כמו שאמרתי, לא להעמיד פנים שאנחנו משהו שאנחנו לא. אבל אני רוצה להמשיך כי אחרי פשוט
אוקיי.
ייגמר לנו הזמן. חייבים, חייבים, חייבים שכל מה שכותבים יעבור את מבחן בכדל. לפחות.
בוא
לפחות.
תפרט, זה מבחן של מי מדבר על מה? תגיד.
המבחן של בכדל כעיקרון נועד לקולנוע, אבל אני מוצא אותו מאוד יעיל גם בספרות, שחייבות להיות, אני לא זוכר בדיוק, אבל חייבות לנשים, להיות נשים, חייב להיות להם שם, הן חייבות לתקשר אחת עם השנייה בלי קשר לגברים, והן חייבות לדבר על נושאים שהם לא גברים אחת עם השנייה. זה נשמע נורא בסיסי, הלכה למעשה הרוב המכריע של הספרים, הז'אנרים, נופלים על המבחן הזה. וחבל, כי באמת אין סיבה, אין סיבה ליפול על זה. התקדמנו משם, ומה שהיה מקובל בספרות פעם, לא מקובל בספרות היום.
זה בעצם מבחן שאומר, תתייחסו לנשים כמו שאתם מתייחסים לגברים, כי גברים, כן לדמויות גבריות יש שם,
בדיוק.
והן כן מדברות אחת עם השנייה, והן לא בהכרח מדברות אחת עם השנייה על האישה.
נכון. זה אומר בעצם לשים נשים כדמויות שהן לא דמויות תומכות.
כן.
שהתפקיד שלהם זה לא, אתה יודע, כמו אנשים בג'יימס בונד. גם בג'יימס בונד יש נשים. זה לא חוכמה גדולה.
הן תומכות.
כן. אז זה, וקריטי, קריטי, קריטי, במיוחד לתעשייה בארץ, לבחור עורכים ועורכות שמתמחים בספרות ג'אנרית.
למה זה כזה חשוב?
להצליח בז'אנר כיום זה קשה. להצליח בז'אנר כיום בישראל זה קשה בטירוף. לנסות להצליח בכתיבה ז'אנרית בארץ עם עורך או עורכת שלא מבינים את הז'אנר, שלא מבינים פנטזיה ומדע בדיוני, אפילו, או אפילו לא אוהבים ולא מכבדים את הז'אנרים האלה, זה פשוט לירות בעצמך ברגליים לפני שאתה יוצא לרוץ. אין סיבה לעשות את זה. עכשיו, סבבה, אני מבין, גם אני עורך. עורכים רוצים להתפרנס. עורכות רוצות להתפרנס. אבל זה לא אומר שכותבים וכותבות צריכים לקחת את זה על עצמם. כי האחריות שלנו כקהילה של אנשי ספרות זה לתת לסיפורים שלנו את הסיכויים המיטביים להצליח. וזה יכול לקרות, מה לעשות, רק עם מי שמבינים בתחום. אני לא הולך ועורך שירה, כי אני לא מבין בשירה. אני לא אוהב שירה, זה לא התחום שלי. אוקיי? אני לא עורך כל מיני סוגים אחרים של ספרים. אני הקדשתי את חיי הבוגרים, וגם הלא כל כך בוגרים, יש מי שיגיד, לספרות ז'אנרית. זה מה שאני עושה. אוקיי?
זאת אומרת, מה שהיתרון זה שלקוראי הז'אנר יש ציפיות.
נכון.
והם יודעים מה הם אוהבים, והם יודעים מה הם לא אוהבים.
והם יאכלו אותך חי.
והם יאכלו אותך חי. ואילו עכשיו, ואנשים ואורחים שלא קוראים ספקולטיבי ולא אוהבים את זה, הם לא מודעים לציפיות, הם גם לא מודעים למה שלא עבד. הם לא מודעים לאלטרנטיבות שיש כיום בשוק, כי הרי אדם, הוא קונה ספר, לא כי זה הספר היחידי שיש כרגע להציע. זה לא ששמו אותו בחדר סגור, הנה כך זה הספר, תקרא, נראה אותך לא נהנה. אלא הוא צריך לבחור בין כל מיני אלטרנטיבות שחלקן הגדול מוכח ועובד וזכה בהצלחה היסטרית בחו"ל ותורגם. הוא צריך לבחור את הספר שלך במקום ספר שנגיד לינסי ברוקר, שאגב בישראל עוד לא מכירים אותה כל כך, אבל כאילו...
במקום כל הספר מתורגם.
על זה נדבר. במקום כל ספר מתורגם, שיודעים כבר שהוא טוב, הוא מהמר עליך באותם 30, 40, 50, 100 שקל, והזמן שלו, שזה יותר חשוב, מהמר עליך. עכשיו, אם העורך, העורכת, שלא יודעים מה עובד ולא יודעים מה לא עובד, הם בעצם ישאירו אותך בבינוניות. כי הם יגידו, כן, נראה לנו בסדר. זה כמו שאני לא הולך לערוך ספרים של רומנטיקה ואירוטיקה. אני לא יודע מה לא עובד. אני לא קורא את זה. אני לא...
עכשיו, מעבר לזה, סליחה שאני קוטע אותך, כאילו, צריך להבין גם שמה שמצליח עכשיו, זה לא מה שיצליח עד שתסיים לכתוב את הספר ולהוציא אותו. לכתוב ספרים ולהפיק אותם לוקח זמן. בשביל להוציא ספר, כלומר, בהנחה שאתה לא אומר, זה הספר שאני רוצה לכתוב, את הספר הזה אני כותב. אם משם אתה בא, סבבה, תכתוב את הספר שבאת לכתוב. אבל אם אתה רוצה לכתוב כאילו מתוך מקום של מה מצליח, אז אתה לא יכול להסתכל, ללכת לחנות ספרים, להסתכל עכשיו על מה שמצליח, ואז להתחיל לכתוב ספר. עד שהספר יצא, מה שמצליח עכשיו כבר לא יצליח, כבר יהיה משהו חדש. ובשביל זה צריך אנשים שמבינים. עכשיו, אם כבר מדברים על הדברים האלה, על העניין של השיווק ומה שמצליח, אני חושב שהרבה כותבות וכותבים חוטאים במחשבה שמישהו מצפה לספר שלהם. ויצא הספר שלהם, אתה יודע, ויראיינו אותם, ויקנו את הספר, ויקראו אותו, ואתה יודע, כל החלום הזה. בוא נודה באמת, אף אחד לא מחכה לספר של אף אחד, עד רבה, אם לא מכירים את הבן אדם, ולא מכירים את הכתיבה שלו.
בדיוק, אם לא מכירים.
נכון. אז קודם כל, היום צריך להתחיל לשווק, כותבים צריכים להתחיל לשווק את עצמם ואת עצמן כבר במהלך הכתיבה. צריך להתחיל להכין את הקהל כבר במהלך הכתיבה, כי להתחיל לשווק ולהתחיל לחפש למי למכור את הספר אחרי שיוצא, זה כבר מאוחר מדי.
כמו שעושה אופיר פורמן עכשיו.
מה, מאוחר מדי?
לא, היא כבר חודשים. כבר חודשים משווקת את זה.
כן.
הספר שלה עוד לא יצא. אבל היא כבר חודשים משתפת ושואלת ופה ושם, וזה מה שהיא עושה.
נכון. ועוד דבר לדעתי שהיא עושה חכם, זה שהיא לוקחת חלק בקהילה, בקהילת חובבים, של המדע הבדיוני,
כן.
והפנטזיה, וכאילו, ואז א', היא לומדת להכיר את הקהל, מה הקהל רוצה, מה הקהל אוהב, מה חשוב לו וכאלה. וב', כשיצא הספר שלה, מתי שיצא, במהרה בימינו.
עוד אמן. מעט, עוד מעט.
כן? אז אנשים כבר יודעים מי היא, ויודעים על מה הספר שלה. אני יודע על מה הספר שלה. לא חוכמה, אני עבדתי עליו בזמנו, אבל כאילו, גם קוראים יודעים על הספר הזה, כותבים וכותבות יודעים על הספר הזה, אנשי ספרות בתעשייה, בז'אנר, בארץ יודעים על הספר
כל
הזה.
כל מיני צמתים כאלה, כל האנשים ששווה
נכון, להגיד. נכון, וזה קריטי. וזה מה שצריך לעשות, כי בלי זה הספר יוצא כזה.
כן, וכמובן בסוף המשפט האחרון הוא המשפט של הקהל, אנשים שקוראים את הספר צריכים לקבל את חוויית הוואו.
נכון, אז עבודת שטח, עבודת שטח, עבודת שטח, ועוד משהו אחרון שקשור לזה, לתת לפני שמצפים לקבל.
כלומר?
כלומר, אנחנו חיים בעולם שהרבה אנשים אוהבים להישמע ולא אוהבים להקשיב. אנשים אוהבים להיקרא ולא אוהבים לקרוא. אנשים אוהבים לקבל יחס ולא לתת יחס. העניין הוא שאם אתה לא רוצה לקרוא אף אחד, בבוא היום אף אחד לא ירצה לקרוא אותך. אוקיי? אם אתה לא רוצה לתמוך בכותבים אחרים, כותבים אחרים לא יתמכו בך. אם אתה לא מוכן לעשות קריאת בטא, אם אתה לא מוכן להשתתף בקבוצת כתיבה ולעזור לאנשים אחרים עם הכתיבה שלהם, אנשים אחרים לא יכירו אותך ולא ירצו לעזור לך עם הכתיבה שלך. אם אתה לא תקנה ספרים של יוצרים ישראלים, למה אתה מצפה שפתאום ישראלים יקנו את הספרים שלך? אתה בעצמך לא רוצה לקרוא את הספרים שאתה כותב.
טוב, מה אתה, יאללה, לסיום, איך אתה צופה שהשנה הבאה תהיה בתחום הזה בישראל, מבחינת ספרות מקור?
לדעתי, אנחנו חווים איזשהו תהליך איטי של התבגרות. אני עוקב אחרי התחום הזה, לא מהיום ולא מאתמול, אני עוקב אחרי התחום הזה לפחות 20 שנה, ואני רואה באמת תהליך של התבגרות, לא רק התבגרות פיזית, אלא גם התבגרות של הכתיבה. הכתיבה של יוצרים ויוצרות ישראלים היום היא לא הכתיבה של פעם. והקולות המעניינים בז'אנר היום הם קולות כמו של לוי תדהר, כמו של אחרים ואחרות, הם קולות של אנשים שלא מפחדים לדבר בקול שלהם, שהם פיתחו אותו על פני שנים, והם פרסמו, אם זה במקומות כמו היו יהיה, ואם זה בכתבי עת אחרים, אבל שוב, זה אנשים שכותבים וכותבים וכותבים ומפתחים את הקול שלהם. אז כן, בשנים עד היום הרבה ממה שיצא היה מאוד בוסרי, ולא באמת יכול היה לתת תחרות למה שמגיע מבחוץ. אבל אני רואה בהדרגה איזשהו תהליך של התבגרות והשתפרות באיכות. האיכות של הדברים שיוצאים הולכת ועולה, ואני מאמין שהיא תמשיך לעלות. ואני מאמין שבשנה הקרובה ובשנים הקרובות אנחנו נתחיל לראות באמת שמות של יוצרות ויוצרים מקומיים, שאנחנו נקנה את הספרים שלהם ושלהם, ואנחנו נחכה שהם יצאו, ואנחנו נקרא אותם, ואנחנו נחכה גם לספרי המשך.
יש שמות שאתה אומר שימו עליהם עין? לי יש שניים.
יאללה.
אני יעל יהודית קגן, שלמדה אצלי כתיבה. היא כותבת, נקרא לזה פנטזיה יהודית לחלוטין, כאילו פנטזיה יהודית שהיא יונקת מהמקורות.
כן, יהודית קגן, כן.
יהודית קגן. היא לדעתי תותחית. וידידה, שלא בטוח בז'אנר הספקולטיבי, אבל סנונית ליס, הוציא לזה סוג של מחר כפול תשע, מה?
מה אתה אומר?
כן, הספר האחרון שלה, סיפורים קצרים שעוסקים, סוג של מראה שחורה כזאת, מראה שחורה, מה שקשור לאהבה ויחסים, ולא יודע אם תמשיך בז'אנר, אבל יהודית בטוח, ואלה אני אומר, שם אני אומר שימו עליהם עין, זה יכולה להיות פריצה. לך יש איזה שמות שאתה היית רוצה סימנת לעקוב אחריהם?
סימנתי, ואני עוקב. אם אתה מכיר יעל פורמן,
כן.
יש לה יופי של קול, שבאמת אני עוקב אחריה כבר 20 שנה וקורא דברים שלה, ואני מאוד אוהב, היא כבר הוציאה ספרים.
כן, אני לא קול חדש, היא קול ותיק ומבוסס, אני אוהב את הכתיבה שלה.
נכון, אבל בישראל בגדול הכל חדש. תשמע, התחום הזה חדש בארץ. יש את רותם ברוכין כמובן, שהוציאה לאחרונה את...
הוציאה הרבה, היא כותבת כל הזמן.
רוחות העיר.
פעם, לא חדש, לא חדש, אלה חדשים, אלה מוכרים. מדבר על קולות שלא מוכרים, לא מוכרים, עוד לא הוציאו. הוציאו רק ספר אחד.
כמו שאמרתי, אני מצפה לאופיר פורמן. יש את מי שכתב את Winds of Strife.
גאט, משהו...
גאט.
גאט, גאט, איך קוראים לו? גאט. גאט של משפחה.
אז גם כן, הוא יוצר מאוד נחמד, אני בדיוק
התחלתי. זה, הוא כותב באנגלית במקור, הוא לא כותב בעברית.
נכון. יש את דביאנקו חדד, שכותבת גם בעברית וגם באנגלית. וואו. כמובן שברגע שתשאל אותי, אז יהיה לי...
כן, ברור שמפסיקים
blackout.
זה. ברור, ברור לגמרי. אוהב גת? אורי גת, אורי גת.
אורי גת, נכון.
יאללה. יש לי רעיון, מי ששומע, מי שרואה, וזה, תכתבו לנו בהערות, בתגובות, מי אתם חושבים, סופרים ישראלים, בתחום הספרות הספקולטיבית, שיכולים לפרוץ קדימה בשנים הקרובות, נשמע עליהם עוד הרבה.
כן, לגמרי. ושוב, יש רק עוד ועוד קולות של אנשים שבאמת, גברים ונשים שעושים את העבודה, משקיעים, אתה יודע, לא מנסים להוציא, לא מנסים להיות ברנדון סנדרסון.
ברנדון סנדרסון משקיע, הוא משקיע, הוא משקיע, הוא גם השקיע. זאת אומרת, הוא...
כן, אבל
להפך, תהיו כזה.
הוא מוציא בקצב, הוא מוציא בקצב והוא ברנדון סנדרסון.
כן.
אחרים הם לא ברנדון סנדרסון.
כן.
אז החוכמה היא לא להוציא מהר. החוכמה היא להוציא טוב.
עכשיו הוא מוציא מהר, אבל לדעתי את המספר דו ספרתי של הספרים הראשונים שלו, הוא כתב כתרגול. הוא לא הוציא אותם מעולם.
כן.
מספר דו ספרתי.
כן.
מהר זה לא היה אצלו. זה המשל הידוע על הבמבוק הסיני, שבמשך החמש שנים הראשונות שותלים אותו, הוא מגיע לגובה 10 סנטימטרים, ואז בשנה האחרונה הוא צומח להיות 30 מטר.
כן. אז קודם כל, אני באמת אשמח עם יוצרים מקומיים, ומי שמכירים אותם, כאילו, יאללה, לפרגן, לפרגן, לפרגן. אם אנחנו לא נפרגן, מי כן? מעבר לזה, מי שמתעניין בתחום, אני מאוד ממליץ לעקוב אחרי האגודה הישראלית למדע בדיוני ולפנטזיה, ואחרי הקבוצה שלהם בפייסבוק ואתר שלהם, זה יופי של מקום להכיר דברים ישראלים חדשים שיוצאים, לעקוב אחרי הרשימה של פרס גפן, הפרס הישראלי לספרות ספקולטיבית, וזהו, זה מה שאני רוצה עכשיו.
לשבת ולכתוב.
כן.
אדב, תודה רבה לך על שיחה מרתקת, אני בטוח שהרבה אנשים ישמעו ויראו את זה. אנחנו נדבר.
תודה רבה שהזמנת אותי.
בכיף. ביי ביי.
ביי ביי.